טוב, ערב טוב. רציתי להתבונן איתכם בשאלה הצפויה, הבנאלית. כמובן שאני לא אוהב להיות בנאלי, אבל לפעמים זה קורה פעם ב... מדוע אנחנו בכלל מציינים את ט"ו בשבט כאירוע משמח, או שיש איזה ציון ואנחנו לא אומרים את החנון? זה סך הכל אירוע מאוד הלכתי, מאוד יבש, איזשהו נקודת ציון בשנה שבכלל קשורה לאיזשהו אירוע שקשור לבני אדם, שקשור לנו, איזשהו פרקטיקה הלכתית שבכלל אנחנו לא צריכים לציין אותה, כן, משהו מיוחד. וסך הכל מה שנראה שיכול להיות שאלף אלפיים שנה לא ציינו את זה. אני לא יודע אם לפני בוא החסידות, לפני התקופה, לפני החסידות או שנים קודמות בכלל ציינו את היום הזה. כמו שנים, השנים האחרונות, ככה כבר אנחנו יודעים שלפני איזה 700 אלף שנה התחילו לדבר על היום הזה כאיזה יום מיוחד, צריך להתייחס אליו. והשאלה היא באמת, למה מתייחסים לזה כיום מיוחד, ט"ו בשבט? אז אגב, לפני שאני מתחיל, למדתם קצת הנושא ההלכתי הזה? מהו הפרקטיקה ההלכתית של ט"ו בשבט? מה? לא? טוב. מה תרומות, מה עשרות? מה תרומות ומה עשרות? מה התרומות? אז רגע. כן, עובר. מה?
זה כאילו, נחשב שנים
לעולם. כן, זהו. אז קודם כל, יש לנו כאן, מבחינה חקלאית, יש שני ימים בשנה משמעותיים מבחינה חקלאית הלכתית. עכשיו אנחנו, כן, נדבר על המקור הראשון וניכנס ליסוד לעומק. מבחינת המשמעות ההלכתית, מבחינת החקלאית, יש לנו שני שאלות. אנחנו שואלים, האם הפרי לאיזה שנה הוא שייך? יש איזה כמה נפקמינות, הייתי אומר מרכזיות, יש אולי שלוש נפקמינות, אבל שניים מרכזיות, זה קשור לשנות מעשרות. מה הכוונה שנות מעשרות? א', אני לוקח פירות, אני לא יכול לערבב פירות משנה לשנה, כי אם אני לוקח תפוח משנה אחת, הוא לא יוצא ידי חובה תפוח משנה אחרת. כן? ואז יש מאוד מאוד משמעותי, אני צריך לדעת למה לשייך פירות. עוד נפקמינה בקצרה, כיוון שלא שיעור בהלכה, עוד נפקמינה, שנות נטע רווי. אז זה לא לפי רגע הנטייה, אלא שנת הפרי הולכת, כן, לפי תאריך המקודר, עוד מעט נראה, ט"ו בשבט. כן? השנים הם הולכים לפי ט"ו בשבט, נטע רווי, שלוש שנים הראשונות, לא אוכלים, שנה רביעית, כן, אוכלים בקדושה, שנה אחר כך זה מותר, ועוד כל מיני נפקמינות, שזה נקרא שנה חקלאית הלכתית. אז יש לנו כאן שני תאריכים מרכזיים בשנה. ראש השנה הוא גם ראש השנה חקלאי. שני ימים בשנה, ראש השנה וט"ו בשבט. כמו שכתוב במשנה, אני קורא במקום מספר 1, 4 ראשי שנים הם, ב-1 בתשרי, כן, ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות. ואני אפרט לנטיעה ולירקות. כן? מה אני רוצה להדגיש על המילה ירקות, כדוגמה, כן, אין לנו זמן להסביר. הכוונה היא דבר כזה. כן? איך אני מגדיר ירק? לאיזה שנה הוא שייך? כן? כי אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות וירקות מדרבנן. כמו שידוע, שמדרבנן מפרישים תרומות ומעשרות. אז אני אם לא רוצה להרבה משנה לשנה, כן? אגב, עוד נפקמינה לגבי הנקודה הזאת של השנה, לגבי מעשר שני, מעשר עני, כן? יש איזה עוד משמעות. אז איך אני מגדיל ירק, נגיד, משנה לשנה, כן? אז השנה היא ראש השנה שלנו, בירקות. ואומרת המשנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כלומר פירות, כן? למשל, כן? כל דבר שבורים עליו בורא פרי העץ, פירות, ראש השנה לאילן באחד בשבט, כדברי בית שמאי. בית הלל, שהלכה כמותם, אומרים ב-15 פה. כלומר, מהו ראש השנה שמבחינת ההבדלה של פרי משנה לשנה, שאני לא מערבב? זה ט"ו בשבט. טוב, עכשיו, מאוד מעניין, איך הגיע ט"ו בשבט התאריך הזה? זאת אומרת, זו סיבה חקלאית, זו שאלה, מה, איך צאת התאריך הזה? כן? עוד מעט נדבר על הנקודה הזאת, מה? נכון, לפי בית שמאי, לבית הלל, וט"ו בשבט. בסדר? בסדר? עכשיו, נתחיל במסע. קודם כל, אני רוצה להדיר דבר מעניין. זאת אומרת, מה מגדיר את הפרי כשייך לשנה? זאת אומרת, מה בפרי? מהו רגע בפרי שמגדיר אותו לאיזה שנה הוא שייך? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל גדול בין ירקות לבין פירות.
למה צריך שנים לירקות?
כי אנחנו מאסרים את רבנן. ירקות. לא, זאת אומרת, זה לא כל כך נפקמינה בזה, אבל נפקמינה שאני לא יכול להרבב, זה ענת נפקמינה. זה לא יכול לקחת פרי, למשל בירק, אני יודעת שהייתי חקלאי הרבה שנים. איש של חממות, אני איש, כן, תן לי שבנצרים. בנצרים. מה זה חקלאי? הייתי אחרי אלה הפסדים. אבל... ולכן תדעו לכם שהעונה בעגבניות זה דבר, זה כל חודש עושים נגלה חדשה. כלומר, זה נגלות מאוד צפופות. יכול להיות מצב שיש לי עגבנייה שהייתה לפני, תאום את נדבר על זה, להרבב, הרי זה עניין של עונות, חודש זה, חודש, 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 או חודש וחצי, בערך ככה זה ממש... עכשיו, אני לא יכול להרבב עגבנייה ששייך לשנה א', שנה ב', ולהסר אותה, כן? זה כל עניין של ט"ו בשבט, זה כל ה... ולמה לא אומרים את החנון על זה? בסדר, מה זה ראש השנה לאילן? מה הוא כאילו עובר, מה הוא הולך, מה המשמעות של המושג הזה? ומה זה קשור לראש השנה? מה? זה סך הכל איזשהו דבר שאני לא מערבב משנה לשנה. אז קודם כל, מה מגדיר בפרי? איזה שלב בפרי מגדיר אותו? אז התשובה המעניינת שיש לנו כאן חילוק בין פירות לירקות ותבועה. שני קבוצות, תבועה וירקות קבוצה אחת, ופירות קבוצה אחרת. אז הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שאילן בתר חנתה, לתרגם פירות, כן, הולכים אחרי חנתה. תבועה וירק בתר לכיתה. נתחיל מתבועה וירק. אז הדבר מאוד פשוט, אני מסתכל מתי כתבתי את העגבנייה. כן, אז זה מה שקובע לי, בסדר?
מה זה חנתה?
או, זה כל השיעור. אני אסביר. לא, לכיתה זה דבר ברור. באותו רגע שכתבתי, אז אני מסמן. כתבתי לפני ראש השנה, כתבתי אחרי. כתבתי לפני ט"ו בשבט, כתבתי אחרי ט"ו בשבט, ויש קובע. כן, בפירות, בפירות, סליחה, בירקות ובתבועה.
ואז זה לא קשור לט"ו בשבט?
שנייה. או, אז אני שואל את עצמי, אם אני כתבתי לפני ט"ו בשבט, לפני ראש השנה, למשל בירק, הראש השנה של ירק הוא ראש השנה שלנו. לפני ראש השנה זה שנה אחת. ולפני, אחרי ראש השנה זה שנה, מפרידים בין לפני ראש השנה לאחרי ראש השנה, זאת אומרת, אחד בתשרי. בפירות, דבר מעניין, הולכים אחרי חנתה. מה פירוש המילה חנתה? הסבר חקלאי. יש עץ כמה שלבים, שלב ראשון, פרח. אין עץ בלי פרח. כולנו היו פרחים, מה שנקרא. דבר מאוד מעניין, הרי פרי בהתחלה היה פרח. ואחרי שהוא פרח, מה קורה לו? הפרח נחנת, נסגר. חנתה זה סגירה. אם נדייק, נסגר ונהיה עיגול. אבל הוא עדיין ממש ממש, הוא לא פרי, הוא לא אכיל. רגע שהפרח נסגר. וזה דבר מדהים, אתם יכולים לבוא בבוקר, כאילו, מי שכאן יש לו עץ פרי, אתם רואים את זה? ברגע, ביום זה פרח, למחרת אתה רואה זה? במקום פרח נשאר עיגול. כן? זה כמו לחנות. מה זה לחנות? נסגור. הפרח נסגר. כן? חנתה זה סגירה, שהפרח נסגר. אבל בעצם זה שום דבר, זה עדיין לא אכיל. זה קטן, עיגול קטן. שבעצם, מה שקובע בפרי, לגבי שייכותו לשנה, זה אותו רגע, זה בעצם רגע הלידה. זה הופך מפרח לאיזשהו עיגול קטן, מאוד מאוד בוסרי. זה מה שאנחנו מתייחסים לנקודה הזאת של השנה של פירות.
אבל למה צריך גם את ט"ו בשבט? זה סופרים שנה מהדבר הזה.
אז לא, לא, לא סופרים השנה הזה. אז זאת אומרת ככה, מה שנכנת לפני ט"ו בשבט שייך לשנה א', מה שנכנת אחרי ט"ו בשבט שייך לשנה ב'. בסדר? עד כאן יכולה, בסדר. לא מרגש, אני רואה שאתה לא מתרגשת עדיין, נכון? בסדר, נו, מה? כן, עכשיו, טוב. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מעניין. יש לנקודה הזאת של למה אוכלים אחרי החנתה בפירות? למה זה זמן קובע? למה עושים את ההבדלה בין פירות לירקות? וכאן זה, לאט לאט אנחנו נגלה את הסוד. מה מיוחד בפירות? ואז אני רוצה לכם להגיד ככה. בירק, כדי לגדול, הוא צריך כל הזמן השקעה חיצונית. זאת אומרת, מה זה לגדול? אפילו לשרוד. למשל, עגבנייה, אם שבוע לפני הקטיף אתה לא תשים בו מים, היא תמות. זאת אומרת, צריך כל הזמן השקעיה. וזה לא שיש לה איזה כוח צמיחה עצמי. פשוט הירק צריך כל הזמן איזשהו הזנה של, של מים כל הזמן. אבל מה קורה באילן? וזה דבר מיוחד בפירות. זה אחד הסודות של בכלל המושג פירות, לאט לאט נתחבר. מה מיוחד בפרי? אז אומר כאן, רשי, מקור מספר 4, בסדר? אומר רשי, מקור מספר 4, לכך הלכו באילן אחרי חנתה, למה? זאת אומרת, למה הולכים אחרי חנתה? מסביר, שכל גדילת פירותיו על ידי שהעלאת שרף האילן לפני חנתיו. נסביר במברית פשוטה, משהו מיוחד בעץ, שכל כוח הגידול בו, שבעצם מייצר פרי, הוא בעצם עד שלב החנתה. אחר כך, בעצם העץ לא צריך השקיה. העץ כאילו, זה כאילו כבר גדל מאליו, כלומר, יש כאילו כוח גידול שלם, העץ מושלם. הפרי הוא רק, עכשיו נגיד, יש כאן את הנקודה הזאת של כוח הצמיחה של הפרי, הוא נמצא בשרף של העץ, והשרף של העץ הוא הנוזלים, זה בעצם בא מהמים, כן, מהשקיה. ובעצם הדבר המיוחד והמפליא בפירות, לעומת ירקות, שהעץ כבר כאילו יש לו, אחרי שהוא כבר ספג כוח הצמיחה עצמי, זה דבר מיוחד, הוא כבר לא זקוק לשום דבר. כן? הוא לא זקוק להשקיה. ולכן זה, אגב, מאוד משמעותי השקיה בפירות עד עכשיו. מכאן ואילך ההשקיה פחות משמעותית, הגשם פחות משמעותי. שהעץ יספוג המון גשם בהתחלה, זה מאוד משמעותי. אבל כוח הצמיחה, ואז אני רוצה לדבר על המושג הזה, כוח הצמיחה בפרי, הוא בעצם, הוא כבר קיים עכשיו. יש המון בכוח, עכשיו ניכנס למושג, כלומר, יש מכאן פוטנציאל, כלומר, כל העתיד כבר נמצא עכשיו. כלומר, לא צריך שמקרה שום דבר חוץ מלחכות.
אבל רוב העצמם לא בחנתה עכשיו.
מה?
חוץ מהשקידיה, רוב העצמם לא בחנתה עכשיו.
זה נכון. זה נכון. שנייה, אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, אבל באופן כללי, כאשר העץ יגיע לחנתה, לא משנה, לפני פרו אותו בשבט, אחרי תו בשבט, כשהעץ מגיע לחנתה, לא נדבר עכשיו מה שקורה עכשיו עם הפירות. באופן כללי, זמן החנתה של העץ, מבחינה חקלאית הוא אומר, כוח גידול של פוטנציאל לא ממומש. צריך את הזמן, את הסבלנות, של עוד חצי גידול, המון זמן, עוד כמה חודשים, להוציא לפועל את הכוח הגידול שכבר קיים. אתם יודעות, זה שונה מאוד מירק. מה קורה בירק? בירק הוא ימות אם לא תשקיע אותו רגע לפני הקטיף. הוא ילד קטן, הוא תינוק. עץ יש בו משהו דומה לאדם, שכאילו באיזשהו שלב הוא עומד על עצמו. אני אסביר את הדבר הזה. כלומר, בן אדם שצריכים לפתוח לו את הפה כל היום, להרים לו את הידיים, הוא בן אדם, מה אתם אומרים? אין לו עצמיות, הוא לא חושב לבד, כן? אפרופו עשה לך רב, לא יודע, הוא לא חושב לבד, הוא לא מרים את הידיים לבד, אין לו, הוא לא, הוא כאילו, איך אומרים, איך קוראים לזה, לתינוק, למשחק הזה שהם איכות בה, נו, איך קוראים לבובה הזאת, איך קוראו לה? פינוקיו, כן? אדם הוא לא פינוקיו, כאילו יש לו איזה כוח, באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות, והוא, ומה שמיוחד, מה שאני רוצה להגיד רעי, יסוד מאוד מעניין, ורואים אותו בהמון מקורות, שזה באמת, הפרי, לעומת הזה, העץ, מדבר על העץ, אפילו לא על הפרי, הוא מיוחד, שבאיזשהו שלב הוא, יש לו כוח צמיחה עצמי. ובשרף, זה מתבטא בשרף, וברגע שכבר יש בעץ המון שרף, שבאופן כללי זה, זה סביב ט"ו בשבט, ככה אומרים, סביב ט"ו בשבט, על מרכז החורף שכאילו סופג המון מים, מכאן ואילך הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא. בנות, להיות צריך את הקדוש ברוך הוא זה טוב או לא טוב? שאלה. להיות זקוק לקדוש ברוך הוא טוב או לא טוב? תשובה מורכבת. תשובה היא כן ולא. מה זה כן ולא? שלב מסוים אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, בשלב מסוים אנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד צריכים, אבל בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח גם להיות
עצמיות,
כן, עצמיים. וזה מה שמיוחד כאן, זה מה שמיוחד בעץ, שבאיזשהו שלב לא צריך את ההשקיה, כאילו הקדוש ברוך הוא משחרר ועוזר לעץ לצמוח במקום שהוא לא תלוי בגשמים. כן? זה מה שתוק, זה האירוע של חנתה. זה מה שמאפיין את החנתה. חנתה זה בעצם מכריז. אומר הקדוש ברוך, אומר העץ לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אני אמשיך בדרכך, אני אפעל על פי מה שאתה רוצה, אני צריך סייעתא דשמיא, אבל קיבלתי מספיק כוחות כדי להתקדם. אם ניקח את העץ ונחיה אותו, בסדר? ניקח את העץ, ניתן לו נשמה ונדברר את העץ, אני רוצה לדברר את העץ. אומר העץ, זהו, אני ברוך השם, קיבלתי כל כך המון כוחות, ואני מודה לך הקדוש ברוך הוא, ויש לי כמו מלא לזה, אני מוכן להמשיך את הדרך. איך הוא עושה את הדרך הבאה? בצורה יותר עצמאית. הרי ברור שהעץ לא יכול לשרוד דקה בלי הקדוש ברוך הוא. אבל באיזשהו שלב הוא כבר קיבל מספיק כוחות. יש לי מספיק כוח לעמוד על המעמוד. כן? זה העץ. כן? כן, כל, כל מה שמיוחד ב, ב, בעצים. כן?
אז למה ארץ ישראל, כתוב למטח שארץ ישראל למטח שם פשתם אשתי.
נכון. 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 זה הנקודה. שיש לה שהעץ חייב בלי גשם, אז העץ לא יצמח, לא יצרף. אבל יש את הקומה הבאה, שמתוך שנתת לי כוחות אני ממשיך אותך. כאילו מכאן ואילך זה המשכה. המשכה. זאת אומרת, בלי הרב לא היינו סומכים, נכון? בלי הרבנים, איך המדרשה את הצום? אבל באיזשהו שלב יש כוח ההמשכה. זה כבר התקדמות, זה כבר שלב ב'. גם ההמשכה זה סייעתא דשמיא, זה לא שכאילו... שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אבל זה כבר שלב של העץ משתדל, כאילו סוג שמכאן ואילך העץ הופך להיות כמעט כמו האדם, כאילו משהו אחר. הוא כבר לא, זה מה שאומר, בעצם כוח הצמיחה כבר קיים. והייתי הולך את זה גם עוד כיוון מאוד עמוק, שהוודאות של העתיד, עכשיו אני רואה את העתיד, כבר לא צריך, כאילו, אני יודע, בעזרת השם, הנה העץ הזה, הפרי, הבכוח, הוא כבר, הנה עכשיו מכאן ואילך אני מוציא, אני כבר יודע עוד חודשיים מה יהיה, ואני לא צריך שזה יהיה בפועל כדי לדעת את העתיד. למה, אני רואה כאן תלמיד, אני יודע שהתלמידה מספיק ספקה כוחות, אני יודע מה יהיה איתה עוד 10 שנים. העתיד שנמצא בהווה זה קשרו גם סוגיית גאולה. אבל יש מצבים כאלה שאני אומר, אני יודע יש לי כאן מספיק ודאות שלאדם או לאומה או, כן, או לעץ יש כוח להוציא לפועל את מה שתמון בו, כן? הרי זה כל החינוך למשל. החינוך זה שאתה סופג כוחות, אתה מלא עצמה, מעצים את עצמך, ומרגע מסוים ואילך, אומרים לך, גבירתי, להתראות, לכי למקומך, תקימי לך מהווה, לכי לזה גבעה, ותוציא לפועל את מה שספגת, כן? אז זה נקודת, הייתי אומר, ההכנתה, הוא, הייתי אומר, מסיבת סיום של המדרשה, של התלות האינסופית של העץ בגשם, שזה עצום. התלות היא דבר חשוב מאוד. כן, התלות זה אמונה, כאילו, התלות זה... אבל זה רגע מסוים שהעץ כבר יודע, הנה, קיבלתי כוחות, אני, שלב הבא אני מוציא לפועל את זה. כן. אז באמת מעניין. כלומר, הנקודה הזו, רגע הכנתה, בסדר? זה אותו רגע, שזה הנקודה הקרה בעץ. כלומר, בעצם מבחינתי כאילו יש כתיף. בעצם, באופן מהותי, מתי הכתיף של הפרי נקרא? בוא נשאל שאלה, מתי במהות, לא באופן חיצוני, באופן פנימי, מתי הכתיף יצא לפועל? מתי יש כתיף? ברגע הכנתה. למה? הרי לא היה שום דבר. נכון. הכתיף בעתיד, הוא בא מרגע הכנתה, כוחו. כלומר, בעצם הייתי אומר ש... החלטה זה הכוח הפנימי שכבר נמצא בעץ, שהוא רק צריך להתממש. והעיקר זה לא החיצוני, העיקר זה כבר הכוח. כלומר, העיקר זה השרף ש... כלומר, במילים אחרות, ההלכה בפרי, לגבי הפרי, נותנת בעצם משקל יותר גדול לא לשאלה מתי כותפים, אלא שאלה מאיזה רגע הפרי, העץ, יש לו כוח צמיחה עצמי. זה דבר מדהים, הנקודה הזו. ועד כדי כך שאנחנו, נכון שבירקות יש ראש השנה. יש ראש השנה לירקות, מישהו חוגג את, מישהו חגיגה בראש השנה, את ראש השנה לירקות, לא חוגגים את זה. אני, מה כן חוגגים? ראש השנה למה? לאילנות. אבל גם חוגגים את הכנתה, זה דבר מדהים. חוגגים את הכנתה. כן? אבל אני רוצה לדבר מאוד מאוד מעניין. מה הדבר, המילה חנתה, יש לה משמעות מאוד עמוקה. כן,
חנתה זה בעצם בט"ו בשבט לכל העצים?
לא, לא, יש עצים שחונתים לפני ט"ו בשבט ויש אחרי ט"ו בשבט. אבל בט"ו בשבט אני שואל, העץ חנות או לא חנות? אני מסתכל על העץ, אני שואל, נכנס לפני או אחרי? אני הולך לפרי, רואים עיגול שהוא כבר לא, ברגע שכבר זה הופך מפרח לעיגול.
אבל יש מה לפרות על העץ?
לא הבנתי. אז זה כבר שנה הבאה, זה שייך לשנה הבאה.
אז יבואו בט"ו בשבט שנה אחרי ולא ידעו שהוא,
יודעים, חקלאי יודע, חקלאי יודע, זה נחלט מתי, בין ט"ו בשבט הזה לט"ו בשבט הזה, שהלך השנה הזו. מה שנחלט, כאילו, בין ט"ו בשבט לט"ו בשבט עושים.
זה לא, נגיד, כל החישובים של העצים, זה לא לפי עץ, זה לא לפי פרי. כאילו, יש מלא פירות על העץ, כל הזמן גדלים ו...
לא, לא, לא. זה לפי חוץ מעץ, נכון, את צודקת, חוץ, מעניין מה שאת אומרת. באופן כללי, זה יחסית הולך בנגלה. כלומר, תפוחים, פלוס מינוס באותה תקופה, זה לא הולך עכשיו לפי קריזה. חוץ מעץ אחד, איזה עץ, דרך אגב? יש עץ אחד שהולך לפי קריזות, כל...
תאנה.
נכון. תאנה, אם אתם שואלים, אם אתם... תאנה היא מאוד מעניינת, שבתוך אותו עץ, כל פרי יש לו קריזה, הוא יכול, זה פרשים גדולים, בחודשים שלמים. העץ הזה מתבשל, אבל באופן, בתאריך אחד, ואחר כך עוד חודשיים זה, או עוד חודשיים זה, כאילו תאנה היא אינדיבידואלית, ידוע הדבר הזה. יש מדרשים על הנקודה הזאת שדווקא תאנה אינדיבידואלית, היא עושה מה שבא, כל תאנה עושה מה שבא לה. אבל בפירות רגילים זה לא ככה. מה? כן, זה חנתה. כן,
השקדיה פורחת,
אז אני לא אכלתה חנתה. אני לא מעניין אותי שהשקדיה פורחת, השמש לזורחת, זה לא מעניין אותי. מה? נכון, ולכן הפירות האלה, השקדיה שפורחת בט"ו בשבט, לא שייכים לשנת הט"ו בשבט, שייכים לשנה הבאה.
אבל כן יש איזה קישור
לשקדיה. מה? אני לא יודע, השקדיה פורחת, למה את מתכוונת? אנחנו לא חגיגים על פריחת השקדיה, דווקא מה שמעניין אותי זה הפסקת הפריחה.
היא הראשונה שפורחת.
נכון, אבל מה שמעניין אותי לא רגע הפריחה, ומאיזה רגע זה הפסיק לפרוח ונהיה מבחינת מה שמעניין אותי, לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. אני לא חוגג את פריחת ט"ו בשבט, זאת אומרת הלכתית אני לא חוגג את פריחת איך קוראים לזה? שקדיה. זה מבחינת ההלכה. בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד מעניין לגבי הנקודה הזאת, מה זה לבנתי לנו? בסדר, אז בסדר, אז לעת יש כוח צמיחה, טוב, נו, מה זה רלוונטי לענייננו? בסדר. איך, למה באמת אנחנו לוקחים את ט"ו בשבט כאיזה יום משמעותי שאנחנו עוסקים בו ועושים סדר ט"ו בשבט, נכון? אתם עושות סדר ט"ו בשבט, התכוננתם כבר? אז כאן אני רציתי, מצאתי דבר מדהים. יש צמח שחבוד בו המילה חנתה. איזה צמח? איזה פרי? מה שאוכלים אותו? חנתה. חיטה. איך את קראת? נכון. חיטה? זה, מה זה? זה, למשל, בארמית, איך קוראים לחיטה? חינטין. חיטה. מאוד מעניין, הנקודה הזו. ולמה קוראים לחיטה חיטה? אז קראת, מקור, השם שמואל אומר סוד מאוד מאוד מעניין, שאת נבין למה זה רלוונטי לנו. למה ט"ו בשבט רלוונטי לנו? אומר השם שמואל, אני קורא בפנים, במקור מספר 8, והרמה בעין מפנו, הוא מגדולי המקובלים, כותב סוד גדול לגבי הנקודה הזאת של החיטה, שחיטה מלשון חנתה, שכל גידולה הוא רק כמו החנתה הקודמת. מה כותב כאן, בנות, תקשיבו, מה דבר כזה? חיטה התקללה, חיטה נעצרה. ואני רוצה לדבר אתכם על חטא אדם הראשון, כאן אני רוצה להיכנס פנימה. תקשיבו, אנחנו יודעים שיש חטא אדם הראשון, נכון? וכתוב, אחת ההקללות של חטא אדם הראשון, מה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם אחרי החטא? בזעת אפיך תאכל לחם. לפי המדרש משמע שאז קראו לחיטה חיטה, כלומר זה הפך מפרי לחיטה. מה קרה? שהכללה של זיית הפכה היא בצורה כזאת, שלפני החטא לא היינו צריכים בעצם לקחת את החיטה, לטחון אותה ולברור אותה ולאפות, אלא היינו הולכים לשדה וכותפים לחמים ולחמניות, כמו שהגמרא אומרת. יש גמרא שאומרת עתידה, מקור גמרא מסכת שבת דף למד, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות. גלוסקה זה קיצור, איך קוראים לזה? וגלוסקה זה עוגות. בעזרת השם מעתיד לבוא לא תצטרכו ללכת ולשלם כל כך הרבה כסף למאפי נאמן שהוא יקרן גדול. אתם פשוט מגדלים עץ אל עוגיות, עוגות. אפשר להשמין בלי לשלם. זה יהיה זול להשמין. תודה רבה. אז איפה הייתי? אז מעניין. כאן אני רוצה להיכנס לעומק את הנקודה הזאת, ואיך זה רלוונטי לנו. בעצם, יוצא דבר כזה, שהחיטה נענשה, זה גם האדם נענש, אותו עונש. וכאן אנחנו מחברים בין האדם לה. שהיא נעצרה ברגע הכנתה. אתם רוצים לראות איך נראה, איך נראה, איך נראה פרי חנות? עץ. היא הייתה עץ, ככה כתוב. שנייה, אני אסביר לכם. כתוב פורש במדרש, כתוב פרי עץ, אני לא מבין בקבלה, אבל זה במדרש בפורש כתוב, שבעצם הייתה בעצם במעמד של עץ. כן? חיטה. זה צריך להבין מה השתנה, אני לא מבין בזה, אבל כאילו, הרי זה עץ הדעת זה חיטה, הגמרא אומרת, עץ הדעת זה חיטה. יש כמה אופציות, הגמרא, כן. נכון, חנן וחיטה, והמון המון מדרשים משמע, אבל כתוב שהכללה של החיטה שנעצרה ברגע הכנתה. כלומר, באופן טבעי זה לא היה אמור להיות כך. לפני חד אדם ראשון, האדם היה מקבל מן המוכן את כל, את הלחם, כן? אבל היה כללה, הקדוש ברוך הוא קילל בזיעת הפך תאכל לחם, והקדוש ברוך הוא אומר עצור, יש כאן, וזה רלוונטי לאדם, עוד פעם נדבר. לא, לא, זה לא בסדר, אני לא אעשה דבר כזה. משהו עמוק שקשור למצב האדם קלקל את המערכת דווקא של החיטים, כן? והחיטים, כך כתוב בגמרא שם, שבעתי לבוא, החיטים יגדלו על עצים, יקטפו לחמים מהעצים, ככה היה לפני חטא האדם הראשון. אבל כללת האדם היא שהאדם בזיעת הפך תאכל לחם. הקדוש ברוך הוא לא פינק אותנו בהמשך גידול החיטה. החיטה נעצרה והיא חנותה. נכון? מה זה חנותה? היא בעצם, ברגע שהיא נכנתת, מה קורה לה? היא לא ממשיכה להיות ירוקה, ומה קורה לה? לאט לאט מה היא קורה לה? מתייבשת, ואז אנחנו כותפים, ומתאמצים לעשות מזה לחם. אבל מה ניצל מהכללה? בנות, מה ניצל מהכללה? אנחנו בוא נסתכל לצד השלילי של התמונה והצד החיובי. הצד השלילי, שהכללה יש בלחם. אבל במה אין כללה? במה אין כללה? מה לא התכלל? ובוא נדבר על העיקר. שאר הפירות לא התכללו. אני עושה חילוק עכשיו גדול. בין שאר הפירות לבין החיטה. החיטה היה דרמה. העולם ירד ממדרגתו, מתבטא, ועכשיו אני רוצה, זה עיקר מה שאני רוצה ללמד אתכם. במה מתבטא? זה שהעולם מתקלקל. תשובה, אם תסתכל על החיטה, אתה אומר, הנה, האדם, אם האדם מתקלקל עד כדי כך שאם הוא לא מתאמץ, אז הוא נהיה מסואב ולא מוסרי, זה מתבטא בזה שהקדוש ברוך הוא עצר את התפתחות החיטה, והפך אותה לחנותה. כלומר, מה זה חיטה? למה קוראים לחיטה חיטה? כי חנותה. והמילה חיטה זה דווקא כללה, כלומר, מבחינה מסוימת, זה שלילי. החיטה לא ממשיכה הלאה, היא נשארת חיטה, היא לא הופכת לחם, כן? והאדם צריך המון להתאמץ, ואני לא רוצה להאריך בזה, רק נגיד משפט, זה מבטא שהאדם יש לו כל כך מוסרי, שמתנת חינם הורס אותו, הפינוק הורס אותו, זה שלא צריך להתאמץ, זה שלא קשה בלידה. ומה כללות האישה? כמה כללות? מה? בעצם אתם דיבנים, אם לא תתאמצי על הילד, איך תמסיר עליו את הנפש? אהבת הילד באה אצל האישה מהעצב. ומה עוד שמה? ונשתך? שוקתך. אם לא תתאמצי, זה צריכים. זה כללה מאוד גדולה. שהאדם, אם האדם במעלה עליונה, אם היינו במעלה כל כך עליונה, אז אדם לא צריך את המאמץ כדי להיות שייך. אלא שייכות פנימית לא מספיקה מאמץ באופן תיאורטי. מתברר שהאדם זה צריך להעביר שיעורים שלמים למה זה ואיך זה קשור. קיבלתם שיעורים על חטא אדם הראשון מהרב ארנן? מה?
עוד
לא הגעתם. זה קשור להבנת כל המהלך הנפשי של האדם. מסתבר שהאדם בדברים מסוימים הוא מקולקל, והוא חייב לעבור תהליכים של התמודדויות וקשיים ומאמצים כדי להישאר במדרגותו המוסרית. ואם הוא יתפנק, הכל יתקלקל כאן. כן? אבל במה הוא כן יתקלקל? במה לא? בנות. לגבי ירקו, לגבי הנקודה הזאת של חיטים, יתקלקל. אבל במה הוא לא יתקלקל? בנות. במה הוא לא יתקלקל? בפירות. נס שיש פירות, אחר אני אסבר. העולם חציו ניצל, עכשיו נדבר חיובי. עכשיו דיברנו שלילי, יש אפשר לדבר המון שלילי. עכשיו נעבור לצד החיובי בנות. חצי מהעולם ניצל, והוא לא כל כך גרוע. במה זה מתבטא? בפירות. זה דבר מאוד מעניין. אתם רואים תפוז. זה נס. הוא ניצל מחיית אדם הראשון. אני רוצה להראות לכם איך זה קורה. כלומר, זה שיש תפוז, תפוח, ענבים, זה לא מובן מאליו, זה נס. זה מבטא את עכשיו נדבר לאדם, בסדר? למה? אומר השם שמואל דבר כזה, שארס חטא אדם הראשון חדר לפירות, לחיטה, ולא חדר לשאר הפירות. אומר השם שמואל תתלהב, ואומר השם שמואל מידם במשפט כזה, זה ממש נס. איך זה שבעצם לגבי פירות לא אומרים מזה התפך התוכל לכם? נגיד את זה ככותרת, זה לא מובן מאליו שאנחנו הולכים לקרם וכותבים ענבים.
אבל אז אנחנו...
מה? אז השאלה, למה בזה אנחנו מקולקלים, למה בזה, בזה לא? מה? מה אתם אומרות? נו, יש לי מישהי רעיון?
לא הבנתי מה הפירות הזה מייסקים שבחרתם...
בפרי הוא ממשיך להתבשל, והקדוש ברוך הוא מפנק אותנו בפירות. שם לא התקלקלנו, בעניין הפירות לא התקלקלנו. אנחנו כן, אנחנו לא מתקלקלים. זאת אומרת, זה אני רוצה להגיד, האדם, אם הוא היה ברום מעלתו, גם בלי להתאמץ, הוא היה נשאר במלוא תארתו, גם אם להתאמץ מאמץ פיזי, הוא היה נשאר, הייתי אומר, זה לא היה מקלקל אותו, זה שהוא לא צריך להתאמץ. אנחנו, שנייה, אנחנו עברנו את העולם, האדם הראשון, קשור לכל התהליך של ירידת העולם, זה קשור לכל המושג של חטא אדם הראשון, ואני לא רוצה להאריך בזה, שוב שאני צריך להסביר על זה. העולם הגיע למדרגה כזאת, שאם אתה לא מזיע וקשה לך, אתה לא תבנה תקומתך הרוחנית. זהו, זה הכללה, זה התפך. בצער תמדי בנים, נכון? אין לי שכת שוקרתך. תלכי, תתפרי את התא, מה אני צריכה? זה לא, 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 זה... זה כאילו לכאורה זה טבעי לנו, אבל זה כללה.
מה?
מה? לא רוצה לדבר היום. את מרשה לי לא לדבר על זה היום? רגע, רגע, רגע. אבל שיעור אחד אני מדבר על זה. אז נתקלח לשיעור עד סוף השנה בשיעור עכשיו בהקשר הזה. באחד השיעורים, במסכת אבות אני מדבר. בסדר? אני רוצה למשוך אותנו לעניין ט"ו בשבט, בסדר? חמקתי בסדר? כן.
כאילו, כל הדברים שבעצם זה לא
מתנות.
כאילו, פירות, ירקות.
או, שנייה, שנייה, שנייה. אני מדבר על הנקודה הזאת של פירות וירקות. בפירות זה הכי לא. אתה יודעת למה פירות זה הכי לא? זה מתבטא הכי ברכת העולם. כל כך הרבה אנחנו מצבנו טוב, עד כדי כך שבפרי, אפילו לא צריך את הקשנים, אני מדבר על זה, זה בהקצנה. הפרי, הקדוש ברוך הוא נותן קצת גשם, כאן והלך, אנחנו יכולים לבוא, יש ענבים, יש... אני מדבר על זה. בפרי, עוד מעט נדבר על הנקודה הזו, שהפרי ניצל מהכללה הזו. הנה, יש חנתה, והקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, מכאן ואילך, זאת אומרת, אם היה כללה בפרי, אז לא היה דבר כזה ענבים, היו צריכים ללכת למפעל, לוקחים את הענבים המבוסרים, הולכים למפעל, משקיעים כסף, משקיעים אנרגיות, מוציאים ענבים מלאכותיים.
הרב.
כן.
שאלת, גם, אנחנו יודעים
הרי שהקנה, שער הפרות
גם התקללו.
או, קצת. נכון, זה מה שאני רוצה להגיד, התקללו קצת. כלומר, זה מה שם ישמואל אומר. אז אומר שם ישמואל, מקור מספר 8, זה כאילו נותן התבוננות, איך זה רלוונטי לאדם, כל הסיפור הזה של הכנתה, מה קשור אלינו? נקרא ביחד את השם ישמואל. אומר הרמה, שחיטה משון חנתה, שכל גידולה הוא רק כמו החנתה, וצריכה להתעכן על ידי המלאכות, ואפייה ובישול, למען תתפרה ותתנקם מהארס, מה העבודה עושה? כשאתם מתאמצות ועופות, מה זה עושה? מה טוב בזה? מה זה עושה? חוץ מזה שאתם מוצאות עוגות טעימות, זה מנקה את הארס של הנחש. מישהו חלה להסביר לי, סתם מעניין, הרב, הוא מניח משפט מאוד מעניין, שמי שהופע עוגות אצל העוזרת לאמא של הנפות עוגות, או גם כאן אתם עושות, זה מנקה את ערס של הנחש. זאת אומרת, יש כאן ערס, והניקוי של הערס הוא העמל. האדם לעמל, מה?
מה הערס
של לא רוצה לדבר, זאת אומרת, אני רוצה להגיד בכותרות, ניתן לזה כותרת, ערס של הנחש יצר מצב שהאדם, כאשר הוא לא עובר, כאשר הוא נמצא במקום שהוא לא מברר את עצמו, הוא ייפול. הוא יחיה בשקר. אני, ככותרת אני נותן. יש לאדם, הערס של הנחש קשור לנקודה הזאת, שאם לא תעבור בירורים קשים ותעבור עמל, אתה די בטוח שתיפול בחיים. כן? זה מה שהנחש עשה. כן.
למה לא להסתכל על זה שאנחנו בדור של גאולה,
שלאט לאט
כל
הכללות
מתבטלות, כאילו כבר
נכון, רגע, חכי, לאט לאט, והשיעור לא נגמר, רק רגע, רק נגיד דבר כזה. עכשיו, בסיטואציה של היום, לאט לאט יהיה תיקון, אנחנו נדבר על זה, בחיטי יש קלקול גדול מאוד. שמה? שבעצם האדם צריך המון המון לעמול, כדי להוציא משהו נורמלי. בעצם העמל יש בזה תיקון, אבל אנחנו... במה מתבטא חטא אדם הראשון בצורה משמעותית? בחיטים. נכון? במה לא? עכשיו העיקר בהמשך. במה לא? אומר כאן השם ישמואל, ושאר הפירות שנאכלים חיים. היום בערב תאכלו את זה, תגידו, וואו, זה נס. סימן שהערס לא חדר לכל מקום באנושות.
אבל זה העמל הוא בדיוק, כשאנחנו תמיד מקדשים את העמל, אומרים שזה חשוב, כאילו בהדרך...
אני אגיד לך מה? אני אגיד לך על משפט. מי אמר... שחדר כושר זה עמל העיקרי. האדם יכול גם לעבור, גם בלי הכרח. זאת אומרת, אנחנו מהר, מה הכללה? שהעמל בא מהכרח. זה הכללה. זה שאדם מתמד, לא מתמד, זה לא, עצם העמל הוא בוודאי לא כללה. אבל זה שאדם הוא כאילו שבוי בטירוף הזה של העמל, זה הכללה. שהוא יהיה רעב, אחרי, אם הוא לא יתאמץ, זאת אומרת, הפוך. הברכה היא שאדם בעצם מתקדם מבחירה, לא מ... הכללה הוא שאתה אין לך ברירה. גבירתי, אם לא תעשי פסיכומטרית, לא יתחום פנית לך, מה שנקרא, חס חלילה. כאילו, אה, מה, זה דרך אגב זה לא נכון בכלל, אבל אני אומר כאילו, איך, אני חייבת, תעשו פסיכומטרי, אני חייבת זה, חייבת את האוניברסיטה. זה כללת אדם הראשון, זה אותו כללה. אותה כללה, אין ברירה. אני לא עושה כי אני רוצה, כי אין לי ברירה. אין לי ברירה. אדם ימות מרעב, אם הוא לא יעשה לחם, זה כללה. זה כללה. נכון, נכון. שעשייה מתוך בחירה. למשל, חלק מכללת האדם הראשון, בזיית הפך תאכל לחם, הרב כותב איזה מקום, שדוגמה, למה, איך התפתח רכב אוטומטי, בעזרת השם יהיה רכב אוטומטי, אתם יודעות, שלא תצטרכו לנהוג, תשפו ככה, מאוד מעניין אם יהיה טעונה, אתם יודעות, איך להתפתח, איך אנשים החליטו לעמול ולהשקיע מיליונים, המון המון שעות, אלפי שעות, לפתח רכב אוטומטי. למה הם עשו את זה? אתם יודעות מה התשובה פשוטה? הם רצו כסף, זה הסיבה היחידה. לא? הם איך, צריכים להתפרנס, זה, צריכים להתפרנס.
הם רוצים לספר את העולם.
לא, לא נכון. זה בעתיד לבוא. העולם מתוקן הוא שאנשים עושים, גם אם אנשים לא חייבים. אבל הוא אומר, תשמע, איך אני ארוויח וולבו, איך אני ארוויח וזה, זה, אז אני משביל כסף, אז אני אעשה איש אי-טק, ואז אני ארוויח, כן? לא, אנחנו בוחרים, מה זאת אומרת?
אנחנו בוחרים
את זה,
אבל
אני כוכח
שאנחנו נחיה
טבעיות. כן, נכון, אבל זה הבדל, שאדם חי, משקיע בחול מהמקום שזה הברכה, זה הדעתי לבוא, יהיה מצב שאנחנו פועלים ומתקדמים, אבל לא מתוך השבי, שאנחנו לא שבועים בסיטואציה, כן? אנחנו עושים כי זה נכון. כן, אבל מה שקורה בכלל, אתה אומר אדם הראשון, שאדם עושה, אין לו ברירה, הוא רעב, אז הוא חייב לאכול, אז הוא, כן? זה קשור לנקודה הזאת, שהוא משקיע אנרגיה בעבדות המציאות. אין ערך כוזרי מי שנמצאת. לא יודע מה נגיד לכם, כן? אבל זה כללה, שבטיל לבוא, כאילו, אני איך לעבוד אידיאל, אני רוצה פשוט לפתח את העולם, אבל זה לא מצד עבדות. כן, כללת ארץ אדם הראשון, זה מייצר מקום כזה של עבדות. הקדוש ברוך הוא יצר הכרחים כאלה, בסדר? אבל כל זה בסוגריים, בוא נדבר חיובי. כן? מה ניצל מהכללה? בנות, מה ניצל מהכללה? הפירות. נכון, נכון. הכל כמו חוץ מהחיטה. מעניין, אני לא יודע למה, אבל כנראה בזמנה, כתוב בחזל, פירות, 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 לא ירקות. מעניין למה? כי כנראה שבזמנה...
הרבה מהפירות.
אני לא יודע, נכון, בעיקר... נכון.
ירקות,
ירקות רובם צריך, נכון, נכון. לא יודע להגיד לה. אני לא יודע בזמנם, אני לא יודע ביהדות רוב עגבניה. אני לא יודע אם חזל היה למושג של עגבניה והמפפון בארץ ישראל לפני 2000 שנה. אני חושב ש... אני לא יודע. לא יודע. באמת ירק, לא יודע, אבל זה סתם שאלה טכנית. כן? עכשיו, רגע. מה? בהקשר שלנו. כן, כן, כן. מה? בהקשר שלנו, את יכולת שאת צודקת. טוב, אני רוצה עכשיו להתקדם עוד צעד, וכאן נגיע לנקודה מהותית. מה ההבדל בין, מבחינת חז"ל? מה ההבדל בין חיטים לפירות? למה כאן יש כללה, וכאן אין כללה? מי שיודעת מה מאפיין חיטים, מה מאפיין חיטים מבחינת האדם? למה חיטים... למה בעצם הלחם קיבל חשיבות בארוחות שהם מברכים על הלחם? ולמה לא מברכים על למה מברכים על הלחם דווקא? למה לא מברכים על אני יודע מה על
כי זה כאילו הבסיס של האוכל שלהם.
זה הבדל אחד. יש לי מישהו יודע עוד הסבר למה מברכים דווקא על הלחם? כן, גם תתירס יכול להזין אותנו, גם אורז יכול להזין אותם. מה מיוחד בזה? מה מיוחד? מי שיודעת ידע כללי, מה מיוחד בלחם? למה הוא כל כך יש לו חשיבות גדולה? מה מיוחד בלחם, בחיטה? מה? זה הסבר אחד, נכון, אחרי שנייה רגע. מה? כי זה הרבה עבודה, אז לכן, נכון. אבל האמת, נגיד לכם דבר מאוד מעניין. יש גמרא, מסכת ברכות, שאומרת, מאיזה רגע תינוק יכול להגיד, ויש באיזה רגע יש לתינוק דעת. אז הגמרא אומרת, מרגע שהוא אוכל דגן, הוא יכול לקרוא אבא אמא. ככה הלשון של הגמרא בברכות. שמעת מה שאומר? באיזה רגע לתינוק יש דעת? מה נותן לנו דעת באדם? מה קשור לסוגיית הדעת? זה החיטה. הדעת, השכל, בנות, השכל. ככה הגמרא אומרת, מאיזה שלב לתינוק יש דעת? מרגע שהוא אוכל חיטי. מעניין? שזה כאילו, מה?
אבל יש אנשים
צליאקים, לא שומע?
אנשים צליאקים, אין בהם דעת?
קשייה, את עושה קושיות מאוד טובות תמיד, גם הפעם שאת קושייה טובה. ככה גמרא מידע, אני לא יודע.
אבל זה השיבת מין הדגנים פשוט.
כן, לא, אבל מה, צליאקים לא יכולים אף אחד משיבת מין הדגן? כן. טוב, כל שיבת המינים. אפשר לעשות לכם מכל שיבת המינים. זה דווקא חיטה, האמת היא, שכאילו... כן. אגב, אני מבין שמה שהתקלל זה דווקא חיטה, לכל שיבת המינים, אז כנראה שזה דווקא חיטה. אבל בעצם מה שנותן דעת, זה החיטה. אגב, דבר מאוד מעניין. כמה אחוז מהאנרגיה, מהפחמימות, אנחנו משקיעים כדי להפעיל את המוח, וכמה לשאר הגוף. אני מקווה שאתם קצת זכורות השכלה כללית. אני שמעתי הרצאה לתחום הזה. כמה מהאנרגיה, האדם, למה דווקא האדם צריך המון פחמימות? אז אני שמעתי הרצאה שאדם צריך המון פחמימות בגלל שאחוז, נו מישהו יכול קצת לזרוק לי מספר כמה אחוז מהאנרגיה הוא צריך כדי להפעיל את המוח. יש את המוח מול כל הגוף, כמה זה? 70, 80, מה, כמה? 20, 50, מה? 20, 50, 50, מה אתם אומרות?
70.
נכון. אם אני לא טועה, זה 60, 70, 60 או 70 אחוז אנרגיה כדי להפעיל את המוח. ולכן למשל מרדימים את האדם, יש, לא משנה, זה סיבות, זה דבר ידוע הנקודה הזאת, שהאדם צריך כל כך הרבה כוח כדי להפעיל את המוח, כאילו צריך המון המון המון, הוא צריך המון אנרגיה, כן, להפעיל את המוח. זה דרך אגב פשוט לצורך, לכן דרך אגב האדם צריך המון פחמימות, אבל סתם זה מתחבר לכל מה שאמרתי, אבל זה קשור לנקודה הזאת. כאדם שיש לו דעת הוא צריך את החיטה, את הפחמימה, כן.
אבל לפי, אם כאילו המוח הוא צריך את האנרגיה, לכאורה
פרופסורים
היום
אומרים
להיות האנשים בכושר ולא
הספורטאים. מתפלפלת כאן בנקודה הזאת, מעניין, אבל אני חושב שזה נכון. יש לי עכשיו סטארט-אפ חדש, בנות. תתאמצו המון, תהיו רזות. ואז כאילו האנרגיה תבוא למוח. אבל למה שאני אומר לך, זה לא ממקום רוח תורני, זה מחקרים מדעיים לגמרי. סתם, זה מתחבר לנקודה הזו שהכיתה קשורה לדעת. עכשיו נכין דבר מעניין, ומה ההפך מהדעת, מה הצד השני של הדעת? עכשיו נגיד כותרת, והכללה הייתה בדעת, בהשקפה, בשכל, שם נפלנו. שם הכללת אדם הראשון. עץ הדעת, מה כתוב? עץ הדעת. טוב, טוב, זה שיעור קצת עם מיסטיק, טיפה התבוננות מעניינת. שם התקללנו. שם האדם מנצל את הדעת למקום לא נכון. כשהוא מפעיל את השכל שלו בצורה נכונה, אז הוא נופל. עכשיו, דבר מעניין, במה לא התקללנו? מה, אם חיטה זה הדעת, בנות, אז מה זה שאר הפירות? אם ניקח את האדם לשני חלקים. בדיוק. הרגש נשאר בתארתו. כאן אני רוצה לדבר חיובי, זה דבר מעניין.
אז אנשים בעצם יותר מפותחות מהגברים.
שנייה, אני אגיד דבר יותר, רגע, עכשיו אני אגיד דבר, יש כאן דבר, עוד השם שמואל מאוד מדהים שאני רוצה להסביר לכם. אתה יודעת מה הדבר הזה? מה זה אומר? שנכון, בדעת התקלקלנו, ושם צריך בדעת הפך תאכל לחם, אתה צריך להתאמץ כדי להגיע לדעת, התורה, צריך להתאמץ, צריך לעמול, צריך זה, מדרשה וזה ופה ושם. אבל, וגם בטבע, גם בטבע התקלקל, כמו שהמדרש אומר, יש מדרש שאומר, שגם בטבע, בעתיד לבוא, כל ענב ייראה ככה, בסדר? אבל עדיין לא לגמרי התקלקל, כן? אנחנו יכולים לאכול ענבים, וכל הפירות האחרים הם קשורים לטבע, לצד הטבעי של האדם, לא לדעת, אלא לטבע. לצד הרגשי הטבעי של האדם. בנות, עכשיו אני אגיד המשפט, וכאן הבשורה החיובית, ואולי לכן חוגגים, אני רוצה לכם מקור שזה הסיבה שאנחנו מאוד מדגישים את ט"ו בשבט, הבשורה החיובית שהאנושות לא במצב, לא בנוקאוט, לא במצב כל כך קשה. ונגיד משפט כזה, אם האדם חוטא, למה האדם חוטא? האדם חוטא כי הוא בולבל בדעת, כן? והדבר הזה, אפשר להביא לו ראייה מעניינת מאוד, בנות, משאלה, בנות, מי יודעת איך נראה יצר הרע? איך נראה יצר הרע, בנות? איך נראה יצר הרע? מאוד שאלה מעניינת. אתם יודעות? איך הוא נראה? באיזה צורה? לא, איך הוא נראה? איך הוא נראה? כמו מה? אם לוקחים את היצר הרע, הופכים אותו למשהו פיזי, איך הוא היה נראה? הגמרא מביאה מחלוקת. הגמרא בברכות אומרת, הנה, במקום מספר 11. אתם רואות? לפי האמור, יש לפרש דברי השס במסכת ברכות. רב אמר, יצר הרע דומה לזבוב. שמעתם? יצר הרע דומה לזבוב. ויושב בין שני מפתחי הלב. אתם מכירות את הגמרא הזו? זו גמרא מאוד ידועה. אז יש עניין, זה מאוד מעניין, וסוגיה מאוד חשובה. דומה לזבוב ויושב בין מפתחי הלב. ככה יצר הרע נראה. ושמואל אמר, כמין, מה המילה הבאה? שיטה. שמעתם? איך יצר הרע נראה? איך יצר הרע נראה? באיזה צורה? של חיטה. מה הקטע? יצר הרע חיטה, מה הקשר? מילא זבוב, בוא תסבירו לבנות. למה יצר הרע נראה כמו זבוב? תחשבו, לפני שאתם רואים שמואל. מעצמן! יושב לך, מנג'ס לך, לא מוכר, כן, זבוב. זה לא קשה למה יצר הרע הוא זבוב, כן? אבל ליצר הרע חיטה, מה הקשר לחיטה? תראו את השם משמואל הזה. וזה מאוד מאוד קשור, מתחבר למה שדיברנו. אומר כאן, אני מדלג כמה שורות, וזה שדומה לזבוב, שהוא מאוס ויושב במקום מאוס. כן, זבוב זה מה מעצבן. מה יותר מפחיד בנות? תולעת או אריה. מאוס כזה, זבוב, כן. אז כן, מאוס זה מעצבן, כן, זה צערה. כן? אבל מה השיטה השנייה אומרת? מה הרב אומר? איך יצר הרע נראה? שמואל אומר, איך יצר הרע נראה בנות? חיטה. ואז תראו, כאן אני רוצה, דבר מעניין. מה הקשר לחיטה? אומר השם משמואל. שמואל אמר שמהותו שמתאבה ללך אחר דעתו. הבלבולים השכליים, התפיסות העולם, האקדמיה בלבלה לנו את השכל.
הרב, אבל אומרים שמהם חוטא נכנסה ברוח שטות. זה
הפוך מסכל. בדיוק. בדיוק זה המשפט. שדעתו שהוא משועבד לכל מיני תפיסות עולם עקומות, זה רוח שטות. שהוא חושב שטויות, שהוא מכניס לעצמו באופן מלאכותי כל מיני תפיסות עולם שעושות לו את הטבע.
אבל אתה חוטא מרגש,
מיצר הרע. אין אדם חוטא, רוח שטות זה לא רוח יצרים. הנה, בדיוק עזרת לי. אין אדם חוטא, לא כתוב אין אדם חוטא, אלא אם כן הוא נהיה היצר שלו גואה גואה גואה. שטות זה לא יצר, זה לא יצר. שטות זה שהדעת שלו התערבבה. כן? כל המחשבות שלו, כל תפיסת עולם שלו, כל תפיסת הזהות שלו, כל תפיסת הטוב והרע, כל המושגים התערבבו אצלו. לא, אני מסביר לך, אם הדעת הייתה בשלמותה, תאווה זה קטן עליה. זה אנחנו צריכים לדעת על זה. אל תחשבי, אם זה התאווה, מה תעשי? זה לא נכון. תאווה זה דבר טוב מאוד. אם הדעת מסודרת, אם ההשקפה מסודרת, כל בית המדרש בנוי על זה. אנחנו בונים את הדעת, כי יש לנו אמון ביצרים שלנו. יצרים שלנו הם מעולים.
אבל אנשים נגיד
שהם משנים סיגריות,
אנשים נגיד שהם משנים סיגריות, חלקם מבין טוב מאוד את כל הנזקים
שלהם. לא, אז הם לא עושים. אז חז"ל אומרים שלא. שהשם שמואל אומר שהוא כאילו יודע, הוא לא באמת יודע. יש לו מספיק כוחות. יש כאן אמירה מחודשת שהאדם יש לו מספיק כוחות להתגבר על היצר אם הוא היה באמת מבין מי הוא ומה הוא. הרי זה הנחת יסוד של כל התורה. אם את לא מאמינה בזה, אז מה את עושה כאן למדרשה? בנות, אתם שומעים מה שאני אומר. עצם יש לכם רשות לכם במדרשה, אתם מאמינות למה שאני אומר. שאם אדם יבין באמת את האמת, מסוגל, קשה, זה מאוד קשה, זה תהליכים, ויש הבנה. באיזשהו מקום, הדת היא מובילת הכל. וחוסר הדת, מה זה חוסר הדת? ובלבולים, הם עושים את הכל. כן, כן. זה מאוד מעניין. אז החיטה היא קשורה, זה מה שכתוב, החיטה, יצר הרע נראה כמו חיטה. יושב בפתח הלב, הוא אומר ללב, מה פתאום, וזה, צריך לגייס בנות, תתתה, וזה, וזה, וכל מיני חשבונות, כן? מעניין, אבל יש כאן שני צדים למטבע, צד שלילי וצד חיובי, צד מייאש וצד אופטימי, צד מייאש מסוים ואומרת, כל עוד הדת לא תהיה מבוררת, העסק יתברדק. יוצא דבר מעניין, למה אירופה יצאו אנשים רעים? שני אפשרויות, או בגלל שהם נולו חיות, או בגלל שהתפיסות העולם הנוצריות והרסו אותן. אז התשובה ברורה לפי זה, לפי שמואל. מה התשובה? איך נוצר כזה רוע באירופה? התשובה, תפיסת העולם. הנצרות וכל התפיסות העולם האירופית שהתפתחו, יצרו יצורים כל כך רעים. אבל לפי זה אני מאוד אופטימי. נביא את כולם למדרשת בינת. מה? אפשר לתקן. אפשר לתקן את העולם. יש כאן מסר מאוד משמעותי. היצר הוא חיטה, הוא קשור לדת, תקנו את הדת. מה? או, רגע, שנייה, זה קשור לדת. היצר הוא חיטה אומר שבעצם הנפילות של האדם מזה שהוא לא מבורר מי הוא ומה. כי החיטה קשורה לדת. ככה, איך זה קשור לחיטה?
כמו שאני אגיד
שהעגבניה קשורה לרגליים? לא, אז הסברתי לך רמז, תחשבי על זה גם מבחינה מציאותית. היא נותנת אנרגיה למוח, זה הפחמימות. כן, זה הבסיס שקשור לדעת דווקא. באמת שם התקלקלנו. שם התקלקלנו. בדעת התקלקלנו, ובאמת שם יש כללת אדם הראשון. שם התקלקלנו. אבל, כן, בסדר? אבל בפירות, אני רוצה לחזור לפירות. אבל מה קורה בפירות, בנות? וזה אני רוצה להדגיש יותר. פירות זה לא הצד של הדעת. מה הצד של הפירות? לרגש. ברגש, במקום המילה רגש הייתי אומר הטבע הפנימי, הגנים, הטבע. אני רוצה, אני מדגיש את המילה טבע. טבע, האדם הוא טוב. האדם הוא טוב. כן? ושם הוא לא התקלל. זאת אומרת, אם תסתכלו היום בערב, וזה אני רוצה ככה, תחשבו על מה שאני אומר, כשאתה לוקח פרי ואתה אומר, בורא פרי עץ ואוכל אותו, מה אתה חושב? שאני טוב. זה משליך על האדם. היא, לפי החשבון שאמרנו, נכון, בחיטה יש התקללות, אבל בפירות, אומר השם משמואל במקור מספר 8, הארץ לא חדר. כלומר, האדם לא רע באמת. עם כל זה שזה מוזר מה שאני אומר, שהרי רואים הרבה רוע בעולם, אבל האדם לא רע באמת. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן אמון באנושות, והפירות ממשיכות לגדול. יוצא ככה, יש כאן איזה נקודת מבט מאוד מעניינת. זה לא מובן מאליו שהפרי עובר משלב החנתה לשלב הקטיף. למה זה לא מובן מאליו? מה יכול לקרות? מה היה יכול לקרות, בנות? לייצר כמו החיטה. וזה שהוא לא נעצר כמו החיטה, כן? על זה החוגגים. כאילו, רואים, יש כאן את הנקודה הזאת שם ישמואל בשני המקומות, תראו את הדבר הזה, אומר, על זה החוגגים. בעצם, מתוך המציאות של הפירות והחיטה, מתוך הסוגיה הזאת שאנחנו מבדילים בין החיטה, שם יש כללה, למשאר הפירות, אנחנו צריכים מאוד מאוד להתרגש כשרואים פרי. אני אסכם. למה זה מאוד מרגש שרואים פרי? מה מרגש? פרי, תפוח, מה קרה? מה מרגש כאן? אה? בנות, לפי מה שאמרתי, מה כל כך מרגש בלראות פרי?
שהוא
לא התקלקל. ואם הוא לא התקלקל, מה לא התקלקל באמת? אנחנו. זה קשור לאדם את השדה. ודרך אגב, הפסוק זה הפוך. בכי אדם את השדה, דרך אגב. כן, אבל מבחינתנו...
איך זה קשור לחנתה שדיברנו בתחילת השיעור עם
העצמאות? זה מה שאני רוצה להגיד. שהאדם, הטבע שלו, יכול להמשיך. כלומר, לא צריך... כלומר, אפשר ליצור מצב כזה שאתה עצמאי, ואתה יכול לתת את הקדוש ברוך הוא ועדיין לא רע. זה לא... כלומר, השלב הכי מסוכן במציאות שאדם חושב שהוא עצמאי. זה השלב המסוכן. מה השלב? אם תקחי את השלב, כשאדם תלוי בקדוש ברוך הוא באופן מוחשי, אין סכנה. מה השלב המסוכן? בסדר, אני אשלים את התמונה. מה השלב הלא מסוכן ומה השלב המסוכן? תחו, נגיד, את העץ. בהתחלה הוא צריך השקעיה. אז זהו, ברור, צריך את הקדוש ברוך הוא. מה השלב המסוכן? שאת צריכה את הרב רונן, או שאת חושבת שאת לא צריכה את הרב רונן? מה השלב היותר מסוכן? שאני לא צריכה. אותו דבר גם כאן. כאילו, השלב הלא מסוכן בדעת, שאדם חושב שהוא יחשוב לחשוב לבד, והוא... כלומר, אם ניקח את הדעת והרגש, בסדר, אני עכשיו נעשה סיכום כזה. שכל רגש, לבד לא לבד. יש את השלב שצריכים את הקדוש ברוך הוא, אדם יודע שצריך את הקדוש ברוך הוא, צריך את האבא, צריך את הזה, זה שלב בסדר. השלב מסוים, מרגע מסוים ואילך, יש כאן סכנה. יש כאן סכנה. שלב הכנתה, מבחינת האדם, שלב העצמאות, בסדר, זה הולך ביחד. כן, השלב שאתה נכורה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. האם אדם מייצר מפלצת? האדם שהוא מרגיש שהוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא, מייצר מפלצת, איזה פמיניזם, איזה שטויות מצגבניות, אנטי, כל כך הרבה בלבולים אתם רואות, אתם לא ברוך השם לא שומעות תקשורת, נכון? אין לכם, לכאן לא מגיע אינטרנט, נכון? מה? כל כך הרבה בלבולים ושטויות, כי האדם בעצם מרגיש שהוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא. בשלב שאדם לא צריך את הקדוש ברוך הוא, סכנה. יש סכנה, אנחנו לא בהיסטריה בסכנה הזאת, אבל יש כאן בלגן, יש כאן סיבה להמון בלבולים. אז אנחנו אומרים ככה.
זה בדיוק
כפוף מהנצרות. שמה? שהם
חושבים שבחטא אדם, אבל אדם התקלקל, כשאנחנו הולכים על הפרט, אנחנו
אומרים שבטא אדם. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. איך קוראים לך? נכון. תמיד, והנצרות טוענת שהאדם הוא מקולקל. ואנחנו אומרים שהקלקול הוא בבית המדרש. זאת אומרת, הקלקול הוא מצד שאין דעת, אבל האדם הוא באמת טוב. האדם הוא באמת טוב. כן, אצל הנצרות זה קלקול הרבה יותר שורשי. הפוך, אנחנו אומרים שהאדם, ארץ הנחש לא עד כדי כך. מה פתאום? אדם הוא טוב, רק השפעות חיצוניות מבלבלות אותו. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. כל עוד בעצם האדם בטבעו הוא ממש טוב, הוא רוצה להטיב, הוא מוסרי. האדם בטבעו הוא מאוד מוסרי ברגע שלו, בטבע הפנימי שלו, בטבע. טבע האדם הוא טוב, כן? כן? אז יוצא שבכתוב בשבט, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים באילן, הולכים אחרי חנתה, בפירות, מה בעצם אנחנו מכריזים? שמחים על זה. לוקחים פרי ומה אומרים? בעזרת השם היום תיקחו תפוח, נדע מה ענב, ומה תגידו? אומרים פרי עץ, כמו שהפרי ניצל, גם אני ניצלתי. אני טובה. זה, אנחנו, נכון, אני צריכה לשלים את הדעת. שם אני צריכה המון לעמול. אין ברירה, צריך לבוא למחדרשת בינת. אתה אומר את שני משפטים. את לוקחת חיטה, לוקחת, אז אני ממליץ לכם. שני דברים לעשות היום בערב. מי שתהיה נציגה של הקבוצה ותעשה ככה. לוקחים לחם, לוקחים חיטה, נמרים את החיטה ומה אומרים? מה אומרים בחיטה? אני רואה את החיטה, רואה את הגבי, את הנדמה, את האוגיה. ומה אתה אומר על האוגיה? מה האוגיה אומרת לנו? מה היא אומרת לי? צריך ללמוד במדרשה, כן. ככה תוגיע, אני צריך ללמוד במדרשה, למה? זה סימן שצריך ללמוד במדרשה, למה זה סימן? כי צריך לקיים את הדעת. ואחר כך את לוקחת ענב ואומרת, ככה זה סדר של ט"ו בשבט. ככה את לוקחת את הענב ואומרת, סימן הפוך, מה סימן? כן, שענב הוא טוב, כאילו כמו שהענב נשאר ענב, שום דבר לא קרה, גם אני בדיוק ענבה, יש ענב ויש ענבה, זה הכל בסדר. טוב.
אבל
עכשיו
תמר
שאלה
את זה שרק
השקדיות כוחות. מה אתה עושה? מה אתה מתכוונת בשאלה שלך?
שבחג
אילנות בעצם בסדר, שנה הבאה, מה סבלנות? לא הבנתי. אז השקדיה פורחת וכשהיא תכנת, אז תהיה שחת שנה הבאה. מה השאלה כאן? לא הבנתי. זה ששיר כזה, אני לא יודע, אני לא יודע פי מדרש שכתוב, מה? מה? עד רבה, מתי מברכים על הפריחה הזה בחודש ניסן? כן? זה לא קשור לנקודה הזאת. ט"ו בשבט הוא זה שאנחנו זה, כאילו, נותנים פוקוס על סוד הכנתה. זה ט"ו בשבט. שהכנתה מקבלת את ה...
אנחנו
כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים יש שלב שאנחנו מדמיינים שאנחנו לא צריכים את הקדוש
ברוך
הוא. החטא נובע מהעובדה ששלב מסוים אנחנו חושבים שאנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. כשאת הולכת לאוניברסיטה את שוכחת את הקדוש ברוך הוא, אולי. הבנת מה שאני אומר?
שם זה מסוכן. אנחנו אף פעם לא לבד.
נכון, את צודקת, זה האמת, אבל יש אדם לפעמים טועה בזה ולא יודע את האמת.
זה הטבע שלנו טוב, אז אנחנו לא באמת באמת צריכים את התורה.
מה אתם אומרות על מה שהיא אומרת? בנות,
אם הטבע שלנו,
שמעת מה שהיא אומרת? אם הטבע שלנו טוב, אז למה אנחנו צריכים את התורה? התשובה היא שבאדם יש פה את הצד של הדעת, שהוא צריך לשכלל את הטבע, צריך לאזן את הטבע, לאזן את הטבע על ידי הדעת, לשלוט בטבע שלו. נכון, הטבע הוא טוב, אבל הדעת הוא זה שמוביל את הטבע, הוא זה שמכוון את הטבע הזה. בסדר? עכשיו אנחנו בבת אחת מספרים, מסכמים 8 פרקים ועוד סוגיות. טוב, ערב טוב.